הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. ירידת הדורות. אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב איש וביתו באו. אומר המדרש את הפסוק, חוסך שבטו שונא בנו אוהבו שוחרו מוסר. כלומר הפסוק אומר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. המדרש מוסיף הסבר לפסוק. המדרש לא מוסיף הסבר לפסוק במילים שלו, אלא מוסיף הסבר לפסוק באמצעות פסוק אחר מהתנך. המדרש מסביר את הפסוק, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, חוסך שבטו שונא בנו, אוהבו שוחרו מוסר. אדם שאוהב את הזולת הוא לא רק נהנה מקרבתו, אלא חושב גם על טובתו האמיתית. והקדוש ברוך הוא ברא ויצר עולם שהטובה בו לא בא ידי ביטוי רק במידת החסד וההטבה, הנחמדות, הנעימות, אלא גם סמכות, לא רק ימין מקרבת אלא גם שמאל דוחה. וגם מי שלא אוהב את השמאל דוחה, אז לא יאהב את הימין מקרבת. וכמו הורים רבים שמפחדים להשתמש בשמאל דוחה ובסמכות, הם מפחדים שהילד ייפגע, ולכן הם רק מעניקים לילד. הם הופכים את הילד לתלותי, לחלש, למסכן. הוא לא מפתח את האופי שלו, את המידות שלו, את הכוחות שלו. הוא לא מפתח את היוזמה והחשיבה, כי הוא רגיל לבקש, להתלונן, לבכות ולקבל מה שהוא כל כך רוצה, כל כך מתלונן למענו. כך הורים מרגילים את הילד להיות חסר רמות שדרה, חסר עצמאות, חסר חשיבה, הופכים אותו למסכן, לעצוב, לתלותי. הוא לא יודע לבחור, הוא לא יודע ליזום, הוא לא יודע להתמודד, הוא לא מוכן לחיים. בגישה הזו הוא עלול לסבול הרבה מאוד. ולכן אהבה לילדים היא לבנות אותם, להעניק להם ערכים, גישה, תפיסה, יכולת להתמודד עם אתגרי החיים. וזה דורש ימין מקרבת, אבל גם שמאל דוחה. והמדרש מונה כמה וכמה שלא הייתה להם תוכחה בחיים שלהם. ההורים שלהם סבלו בהרבה מקרים. אומר ההורה, אני לא יש סמכותי עם הילד, מדוע? לטובתו אני לא רוצה לפגוע בו. הוא חושב שהוא עושה טובה לילד, אבל בסוף ההורה ייפגע הכי הרבה מהילד שלו בעצמו. הוא לא רוצה לפגוע בילד, הוא מרגיש רגשות אשמה, לבקש, לבקר, להוכיח, להעמיד המקום, כמובן הכל באופן נעים, יעיל, רצוי, מקצועי ובריא, לא באופן שיגרום לילד, לנער, להטריס. אז ההורה מפחד מהילד שלו, הוא ינזק הרבה יותר. האחריות היא לעשות את המעשה הנכון, לא לפי הרגשות, אלא לפי השכל, לפי העניין, לפי היעיל. הרגשות יגיעו לאחר מכן, אחרי שאדם בוחר את הגישה הנכונה, אחר כך הגיעו הרגשות. דוד המלך להוכיח את אבשלום, הוא הפך להיות ילד מכעיס ומצער מאוד. כך אומרים חז"ל. עד שאמרו חז"ל שקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. לכן אומר המדרש, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כל השבטים נמנים. למה? לומר, הם כולם באים מצרימה, הם עם הייחוס של בני יעקב. אפילו אחרי שנפטרו עדיין ניכרת ההשפעה לטובה. כל זה למה? מכיוון שיעקב השתמש בגישה של חוסך שבטו, שונא בנו. וגם הקדוש ברוך הוא נותן מתנות, אבל על ידי איסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם בה. ולכאורה למה? הרי הקדוש ברוך הוא טוב וטבע טוב להיטיב, אז למה? הוא נותן לנו מתנות על ידי איסורים. למה? על ידי מאמצים. למה? הוא לא מפנק אותנו ונותן לנו מיד מה שאנחנו מבקשים או רוצים. הרי מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. התשובה היא טבע טוב להיטיב, ולהיטיב זה לא לתת מתנות, אלא לתת אופי יעיל, בחירות נכונות לילד. לא לתת לילד 40 סוכריות, לא 5 זוגות נעליים בשנה, ולא ריבוי משחקים. לא! אלא משהו אחר, לתת אופי, לחנך את הילד, לפתח את האופי, לפתח ילד בוחר, יוזם עושה, פועל ומתפתח. טבע טוב להיטיב והקדוש בו, הוא רוצה שנבחר, והבחירה באה ידי ביטוי במאמץ, והבחירה היא שלימות ההטבה, שנתן הקדוש בו לבני אדם. ולכן בכוונה יש איסורים. מדוע? למה? כדי שתהיה ההטבה הטובה ביותר? מהי ההטבה הטובה ביותר? שנהיה מוכנים להתאמץ. כשאדם מתאמץ, אז הוא בוחר. הבוחר, הוא זוכה במתנה הטובה ביותר, הגדולה ביותר. זו המתנה. שנבחר, נתאמץ, נשקיע. בדור שלנו זה נשמע לא פעם משונה, כי אנשים מחפשים ללחוץ על כפתורים ולהרגיש טוב. אבל הפתרון הוא לא להפוך למיקרוגל, לוחצים על כפתור ויש חיים מאושרים. לא, לא יהיה דבר כזה. אלא, כמו שהקדוש ברוך הוא, הטוב האינסופי אמר לנו, ובחרת בחיים, הבחירה היא השמחה הגדולה ביותר. את כל הדמויות והאנשים שאנחנו מעריכים בחיים, והיינו רוצים לחנך את הילדים להיות כמוהם, המחנה המשותף שלהם הוא שהם בחרו בחיים, בחרו באופן עקבי ונחוש. אולי אנחנו מפנקים את הילדים, אבל מאחלים לעצמנו שהם יהיו בוחרים רציניים, אחראים, לא מכונות הנאה, לא רק להנות עוד ועוד אלא בוחרים, כמובן באיזון לא בלחץ, אבל כן מגמה של אדם בוחר, אדם יוזם, אדם פעיל. יעקב בניו יורדים לגלות מצרים. בציניות אפשר לשאול שהקדוש ברוך הוא לא יכניס ולא יגאל אותנו עם מצרים, לא יכניס לשם ולא יוציא ולא יצטרך להודות לו. שאלה יפה לכאורה. מהי התשובה? אומר החתם סופר. אברהם אבינו, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא על סדום, עמד והפציר הרבה בתפילה. עמד אברהם אבינו והפציר, אולי, אולי יש כך וכך צדיקים, הכל כדי להציל את רשעי סדום. לעומת זאת, כאשר הוא שומע מפי הקדוש ברוך הוא גר יזרחה, בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, שתק ולא אמר כלום. והקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, שיצא מהאוהל, יביד בשמיים. למה? כי מהשמיים מבינים שהגלות היא לתועלת, יש בה מעלה. כך קונים את התורה, התורה נקנית באיסורים. כך ידעו יצחק, יעקב על הגלות ושתקו, לא עשו כלום כדי להמתיק את הדין, לבטל את הגזרה. עד רבה יעקב יורד למצרים, בא לבקש רשות לרדת למצרים ולהביא קורבנות לבטל את הגזרה. למה? כי יודעים שהתורה נקנית באיסורים. על יום תשעה באב כולם בוכים, לא רק על החורבן אלא על השורש, שורש החורבן, שעוד בדור המדבר בכו בכייה של חינם בתשעה באב, ולכן אין שוב בבכי לדורות. אבל בתאריך תשעה באב, היום הזה, כולם בוכים אבל ביום הזה, אבל גדול. ומצד שני, היום של ברית בין הבתרים, היום היה בתדוו בניסן, זה היום של יציאת בני ישראל למצרים, זה היום של הסדר, זה היום שבו יעקב הגיע למצרים ופגש את יוסף, זה היום שבו הייתה ברית בין הבתרים, בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שאמר לו, גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם, יצערו אותם. זה היום המצער, שורש הגלות, תדוו בניסן, ברית בין הבתרים. אף אחד לא אבל ביום הזה כמו ביום תשעה באב. עד רבה, היום הזה הוא יום ברית בין הבתרים, ו-430 שנה לאחר מכן, באותו יום, תדוו בניסן, יום בשורה, יום הגאולה, נגאלים מצרים. למה? כי יום הבשורה ושורש הכאב, הגאולה והאיסורים, הכל אחד. והתורה אומרת, והארץ הייתה טוב ובואו, אומר המדרש, זוהי גלות מצרים. ומי ירד למצרים? הצדיקים הגדולים, יעקב ובנה, וגם מכירת יוסף, הכל מהלך כדי שיעקב ירד למצרים, לא עם שלשלאות של ברזל, וגם שיוסף ירד למצרים, ישמור על צדקותו במצרים, וכך יהיה מקור של כוח לבני ישראל למצרים לשמור על עצמם. לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, את שפתם, לא התבוללו בין המצרים, ירדו למצרים עם שמות כמו ראובן, שמעון, לוי, יהודה, וכך עלו עם מצרים, לא שינו את שמותם. כי לא התבוללו. ובכלל, אם נראה את קורות עם ישראל, נראה שכל החיים שלנו הם מלאים בבחירות, אתגרים ואיסורים. כמה שנים של רוגע ושלווה יש לעם ישראל? לא הרבה, 480 שנה, מיציאת מצרים עד בניין הבית הראשון, לא הייתה מנוחה. כל כמה שנים אתגרים, קשיים, מלחמות, עבדות, נפילות, משברים, ואז כמאה שנה איש תחת גפנו, תחת עינתו, בזמן שלמה המלך, אחר כך התחלקה המלוכה בין רחבעם, בין שלמה וירוב. משבט אפרים היה פילוג גדול עם השלכות קיצוניות בארץ, אחר כך גלות עשרת השבטים. כמה מהם לא חזרו? לעתיד לבוא יחזרו. 70 שנות גלות בין בית ראשון לבית שני, בית שני לא קל בכלל. קוטים, שומרונים שהציקו לעם ישראל כמו שכתוב בספר עזרא, ואז תרבות אלכסנדר מוקדון, תרבות יוון, גזירת יוונים, ישועת עם ישראל באופן זמני מאוד, שהרי כמה שנים לאחר מכן החשמונאים איבדו מכוחם, מתו בדור הרביעי, אין עוד מי שהוא מבית חשמונאי, החשמונאים עצמם, הייתה מלחמת אחים. בינם לבין עצמם הגיע הורדוס והרג את חכמי ישראל. הוא חיבה את אורו של עולם, רק נשאר בבא בן בוטה. ומרוב שבני הורדוס הרגו, גלתה הסנדרין וגם אגריפס, גם הוא התרומה, והגענו למצב שאם ראית רשע שהשעה משחקת לו, צריכים להכניף לו, ואמרו לאגריפס, אחינו אתה, על אותה שעה נגזר גזר דין. טיטוס הגיע להחריב את הבית שני, מאז אנחנו בגלות, כך מהלך הדורות, צרות, מאנשי הנצרות והאסלאם, מסעי הצלב, צרפת, מסעי צלב, בזמן רבנו תם, ספרד, גזרות, תחתת, גרמניה. כל זמן וכל תקופה, כל כך הרבה שנאה, עוינות, הרג נוראי באופן מזעזע. אז איך אפשר לומר, אתה בחרתנו מכל העמים? איך גלינו מארצנו? איך אנחנו כל כך אהובים? ועוד יותר, בברית בין הבתרים כתוב, הנה אימה גדולה וחשיכה נפלה עליו, על אברהם אבינו, אימה גדולה וחשיכה נפלה עליו, אברהם אבינו את כל הגלויות בסדום, אם יש כמה צדיקים כבר הקדוש ברוך הוא מונע מהפכה, בעם ישראל היו מאות אלפי צדיקים במהלך הדורות, ובכל אופן גזרות רעות והשמדות, מדוע? למה? התשיבה היא, כך תמיד עם ישראל כמו בונה את עצמו מחדש. המשך חוכמה, פרשת בחוקותיי אומר באריכות, כל 100 שנה יש עוד צרות, עוד גלויות, עוד מכות. למה? כי כל פעם מחדש עם ישראל כמו צריך לבנות את עצמו מחדש. כל פעם כמו נופל, הוא בונה את עצמו מחדש. זו הבחירה של עם ישראל להיבנות מחדש. זו העוצמה. יש מחיר לגלויות, בהחלט. נכון, יש מחירים. אבל התגמול הוא גדול מהמחיר. לנו קשה לומר את זה, כי בינתיים אנחנו רק משלמים מחיר, אבל בגאולה. נאמר, עודך השם, כי ענפת בי. נודה לקדוש ברוך הוא התברר שהכל היה לתועלת, לטובה, אפילו נודה על הצרות, על האיסורים. כמה קשה לומר את זה כיום. אבל כן, כך יהיה לעתיד. ולכן תחילת ספר שמות הוא, ואלה שמות בני ישראל באים מצרימה. איך הם באים מצרימה? עם הפסוק, חוסך שבטו, שונא בנו. הם יודעים שהאיסורים הם ערך, לא המטרה, לא נקמה, לא שנאה, אין הכוונה התעללות, אין הכוונה משהו רע, אלא מנוף, אתגר, שכל פעם צריכים עם ישראל להחיות את עצמם מחדש. כאשר ייסר איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא מייסר, כי את אשר יואב השם יוכיח. ומכאן לשלב הבא, עוד מצינו שיעקב אבינו פוגש את עשיו, הוא אומר לו, לא כדאי לך לשנוא אותי. למה? כי לא התקיימה הברכה של אבא יצחק בי ביעקב, כך אומר יעקב לעשיו. הוא אומר לעשיו, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. אומר רשי, לא נעשה לי שר וחשוב אל הגר, לכן אין לך לשנוא אותי על הברכות. מה אומר יעקב? לא נעשה לי שר וחשוב. יעקב מול עשיו. עשיו היא 400 איש אמו, איתו, כבוד גדול, עוצמה אדירה, זה עשיו, שר חשוב. אבל יעקב אבינו, הוא מגיע עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו. מה זה משפחה? ביחס לשר חשוב היא 400 איש. עשיו, אין לו את ערך המשפחה, יש לו את ערך העבודה, העשייה, להיות שר וחשוב, כסף, שליטה, עוצמה, נאות, כבוד. משפחה זה בהחלט נחמד, אבל זה לא הערך העליון. וגם אם הוא יאמר שזה ערך עליון אצלו, זה לא משנה, בגלל שהוא בשגרת החיים שלו מוכיח שזה לא ערך עליון. ערך עליון זה לא שאיפה, חלום, דמיון, אלא מערכת חיים, שגרת חיים. זוהי שגרה שמדברים עליה, עוסקים בה, מתאגדים סביבה, משלמים מחיר עליה. לא יעזור לומר, אני רוצה משפחה יפה. אם אתה רוצה משפחה יפה, זה מחייב כל יום להתעסק עם הילדים, להעניק להם, לתת. אבל גם שמאל דוחה, לבקר, אם צריך, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אבל זה הרבה יותר מכך, צריך להיות גם בתודעה של האדם. זה אומר שהאדם, בתודעה שלו, הוא שם את המשפחה כערך עליון. ושיננתם לבניך, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו שהוא אוהב אותו, מדוע? בגלל חינוך הילדים. כי ידעתיו, לשון חיבה, משמעות של חיבה. למה? למען אשר יצווה את בניו, את ביתו אחריו, ידעתיו, אהבה, מדוע? כי הוא מצווה את בניו לעבודת השם. אבל תרבות עשיו היא תרבות של יפה ילדים. יפה, אבל אל תביא הרבה. אחד, שניים, כלב חתול טוקי, אם הוא עשיר ומקורי, הוא כבר מגדל לחיה לא סטנדרטית. וזהו. ועוד שהוא מחנך את הילדים בגישה של כל אחד והאמת שלו, כל אחד יגדל כפי שהוא רוצה, והוא חושב שהוא מדבר מתוך חוכמה, מתוך פיקחות, מתוך פתיחות, אבל באמת יש כאן רוע לב, יש כאן אדישות הלב, יש כאן חוסר אחריות משווע. מה זאת אומרת כל אחד והאמת שלו? האם יש אמת או לא? אם יש אמת, איך אתה יכול להפקיר את הילדים שלך ולתת להם לאבד את האמת? אלא ודאי שאתה בכלל לא חושב או מאמין שיש אמת. אם כן, הבעיה היא בך. וגם אם תגיד מה אתה רוצה, אני לא מאמין. בסדר, אין בעיה, מבין שאתה לא מאמין. אבל תגיד, האם הקדשת 30 שעות לפחות לבדוק האם יש אמת או אין אמת, יש משמעות או אין משמעות, או שמה אתה ניזון מאוד אתרים באינטרנט או כתבות בעיתונים שאומרים עניין מסוים? או אולי חברים, דעות קדומות, חברים שקשה לך להיפרד מחברתם כדי לעשות החלטות? בעצם האדם בחר לא לבחור, בחר לברוח מהאמת. אחרי שהוא בחר לברוח מהאמת, הוא בוחר לגדל את הילדים שלו בחוסר אחריות, באדישות. זה לא נובע מאהבת הילד, זה נובע מאדישות, עוינות, לב אטום, אולי גם שכל אטום. אם כל אחד והאמת שלו, אז כבר זו לא אמת. אמת אין לכל אחד. רגשות יש לכל אחד, מחשבות יש לכל אחד, אמת לא. אמת יש אחד בלבד. אמת היא לא לכל אחד שונה. צרכים שונים, רצונות שונים, מחשבות שונות, דעות שונות, אמת לא. נלך לבית דין, כל אחד יאמר את האמת שלא יצחקו עלינו. יש אמת אחת, איך אמורים להתנהל יחסי הגומלין במצבים מסוימים, והבית דין הוא הקובע מי השם, מי צודק, מי פעל לפי הצדק והאמת ומי לא. כל אחד והאמת שלו זו בריחה מהאחריות ורצינות. כל אחד והאמת שלו זו בריחה מהתפקיד האמיתי של האדם בחיים. עד רבה, בוא נתווכח על האמת, אבל אל תהיה אדיש ותברח לאמירות שטחיות. כל אחד והאמת שלו, אתה כן יכול לומר כל אחד והרגשות שלו, כל אחד והמחשבות שלו, נכון, זה כן, זה שטחי, אבל לפחות האדם לא אומר כל אחד והאמת שלו. אמנם כך נשאר האדם נעול בבית האסורים של המחשבות והרגשות שלו, אבל שיזכור, אמת יש רק אחת. אם יש כמה אמיתות, היא כבר לא אמת. יש כמה זוויות ראייה, יש כמה הרגשות, כמה תחושות, אבל אמת אחת. עשיו פוגש את יעקב, עשיו היא 490, אמו, הוא שר חשוב, עוצמתי, יש לו כסף, עוצמה, שרים, שליטה, כבוד, זה הערכים שלו. יש את יעקב, יש את הילדים של יעקב, המשפחה שלו, יש כאן מפגש סמלי, תרבות מול תרבות, עשיו מול יעקב. עשיו יאמר, עזוב, תשחרר את הילדים שלך, תן להם לעשות מה שהם רוצים, מה שהם מבינים, שיבחרו לבד. אבל הבעיה היא, אחרי שהאדם כבר נגוע בתאוות, הוא נגוע ברצונות שטחיות, הוא לא ימצא את האמת עוד 20-30 שנה. זו הטעות, ולכן יעקב אבינו מפסיק עם האמירות השטחיות, תן לילד לעשות מה שהוא רוצה. הוא בהחלט מכוון, מתערב בחיים מתוך אחריות ורצינות. בסוף הוא יהיה עצמאי, אבל עצמאי בתוך המסגרת של תורה, מצוות, עבודת השם. כל אחד יש לו את התרגום שלו, את הסגנון שלו בעבודת השם. איך הוא קם בבוקר, איך הוא לומד, איך הוא מתפלל, איך הוא מקיים מצוות, איך הוא מעניק משמעות לשגרה, לשגרת החיים שלו, על בסיס התורה. אבל הכל על הבסיס, בסיס התורה והערכים. יעקב הוא לא בתרבות עשיו, אלא תן לילד לגדול כפי שהוא. יעקב מתערב ואומר, בהחלט, חשוב לי מאוד איך הילד יגדל ואיך הוא יתפתח. אני בוחר בערכים, אחר כך בעולם החומר, במשפחה, אחר כך בקריירה. בעלי חיים דואגים שהצאצאים שלהם יחיו, זה יפה, אבל בני אדם אמורים לדאוג שהילדים לא רק יחיו וישרדו, אלא גם יחיו עם משמעות לחיים, משמעות נצחית. ואם להורים אין משמעות לחיים, אז מה המשמעות שהם יעניקו לילדים שלהם? לכן, ושיננתם לבניך, פירוש אחד, ללמד את הילדים. פירוש שני, ושיננתם לבניך, שדברי תורה יהיו מחודדים בפיך, כי מערכים מחודדים וברורים בנפשו של ההורה, הוא יכול להעביר את זה לילדים. הוא יכול להעביר את הערכים הלאה. יותר מכך, הוא לא יכול להתאפק, הוא חייב להעביר את זה הלאה. לכן אומר יעקב לעשיו, מה לך לקנא בי? לך יש משרד, יש אנשים, יש מעריצים, יש תומכים. לי אין כלום, מה אתה צריך את החיים שלי? רק משפחה, בעיניים שלך זה כלום, בעיניים שלי זה העיקר והשאר תפל. ולכן חוסך שבטו, שונא בנו. וכעת, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יורדים למצרים, למה? לגלות, למה? כדי לצמוח, למה? אומר המדרש, חוסר שבטו שונא בנו. אז כמובן שהכל בנחת בשלווה, יותר ימין מקרבת מאשר שמאל דוחה. יותר לפרגן, לחזק, להודל, לטפח את האמון בילדים, אבל גם לתת להם אתגרים. להאמין בהם שהם יכולים לצמוח למרות הקשיים. לא לוותר על כל קושי שהם מצפים עד רבה, רק כך זה יחזק אותם. לא מרוע לב, אלא מאהבת הילדים. וכמו שגלות מצרים הייתה הכנה לקראת קבלת התורה, כך הגלות הזו היא הכנה לקראת תורה חדשה מאיתי תצא, תורה עמוקה שמבוססת כמובן על התורה. אבל עומקים עומקים, רבדים רבדים בתורה, נגלה שור שנגח את הפרה, זה לא רק שור שנגח את הפרה, אלא רבדים עמוקים יותר ובעומק יותר. אומר האלשיך הקדוש, נשמות אנשי סדום הם התגלגלו בבני ישראל למצרים. מדוע? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו על אנשי סדום שהם ינשו, והתפעל אברהם אבינו להציל אותם, היו נשמות גבוהות, הם היו הנשמות של עם ישראל, וכשהם למעלה עד השמיים, כשלמטה עד האפר, והם היו שם בסדום. למה בסדום? כי סדום זה גן השם כארץ מצרים. במקום לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, לומר תודה ולצמוח בעבודת השם, זה נלקח למקום של פינוק, רשעות ואכזריות, ולכן כתוב על סדום כגן השם כארץ מצרים. הם כמו ארץ מצרים, כולם משקה, לא צריכים גשמי שמיים, והיות וזה נוצל לרעה, כעת הולכים לרדת למצרים, צרות ואיסורים, כדי שיהיו משועבדים לפרו, ואז יתקיים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הוצאתיך מארץ מצרים? כדי שמשיעבוד לפרו יהיו משועבדים להקדוש ברוך הוא. ואז יתברר שגלות מצרים הייתה הכנה לקראת קבלת התורה, שיעבוד לקדוש ברוך הוא אין לך בן הורין אלא מי שעוסק בתורה. וגם היום אנחנו מתכוננים לקראת התורה העמוקה שתתגלה בזמן ביאת המשיח. אנחנו בקור הברזל של מלכות אדום. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אבל איך זה ייתכן? הרי מדור לדור רק מדרדרים יותר ויותר, ירידת הדורות. אז איך נעשים יותר ויותר מוכנים לקראת הגאולה? התשובה היא, ככל שיש מוכין דגדלות, אז הקשר לקדוש ברוך הוא מובן יותר, הגיוני יותר. ככל שיש מוכין דקטנות, ככל שיש ירידת הדורות, ככל שהלב נסגר, ככל שהמוח פחות מרגיש, ובכל אופן המשיך האדם בקיום התורה והמצוות, זוהי עדות לקשר עמוק יותר מעין אהבה שהיא לא תלויה בדבר. ככל שעובר הזמן, יותר הידרדרות, נפילת הדורות, יותר סימן לכך שאנחנו כן אכן ראויים לגאולה. כי למרות האסתר פנים, הסתרה, הסתרה שבהסתרה, בכל אופן בוחרים בהקדוש ברוך הוא. אין תגמול, ובכל אופן בוחרים הקשר העמוק ביותר, למרות הצרות והאיסורים, ממשיכים בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אם כן, אנחנו נעשים מזמן לזמן מוכנים יותר ויותר לגאולה. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.